אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חג שמח.
חג שמח.
זה חג חנוכה? חג חנוכה. ולא?
לא יודע. אולי מועד וחג? לא יודע, הבחנה.
נראה לי חג...
כאילו תמיד אומרים שחנוכה הוא כאילו... לא יודע. אני מאוד אוהב אותו.
הוא לא חג.
אני אוהב אותו, אבל בגלל שהיה חופש מבית ספר שבוע בלי חג.
והיה פסטיגל.
היה פסטיגל,
נכון. והיה סופגניות.
פסטיגל זה היה באמת... היה רגע כזה.
רגע גדול. כן. את טטיאנקרי שר את מיכאל זה שם יפה.
נכון.
במקום לקרוא לה מההתחלה.
או הי-פייב שרים את...
הי-פייב?
בטח, איך זה היה להם? כמה שירים?
אני זוכר את אתניקס שרים את או... רגע, אבל למי שלא מבין, לפני שהוא חושב שהגענו פה לחדשות, לפודקאסט שמלווה את הפסטיגל השנה, אנחנו בהתבודדות.
מנתח את הפסטיגל.
מנתח, כן. כל פרט ופרט, אנחנו בהתבודדות ברדיו כאן תרבות, באולפני רסולין ומיכל חסון.
באמת מעניין שהפסטיגלים לא קיבלו כאילו כמו האירוויזיונים. יש מומחי פסטיגל?
אני בטוח שיש. אני לא מכיר, אבל אני
משוכנע
שיש פודקאסט שמלווה את זה. בטח, מה, עם הרגעים הגדולים.
אני חושב שמתבקש, אבל אני כאילו אף פעם לא נתקלתי ב...
אתה יודע שיש אבולוציה, אבל מאוד גדולה ממה שהיה בילדותנו. זאת אומרת, השנה תמיד הסתם לא יקרה בגלל...
זה לא קורה, אין משהו מרחוק או כזה.
כן, יש גרסת סטרימינג כזאת, אבל זה לא הדבר האמיתי. הדבר האמיתי הוא התור לפופקורן בהפסקה וכו'.
התור להצביע על השירים.
אבל כשאנחנו ילדים, זה באמת סוג של אירוויזיון כזה.
ועכשיו
יש סיפור בעצם, סיפור.
תמיד היה סיפור מסגרת.
לא, אבל זה בעצם...
תום אבני וזאתי שהייתה איתו בשכחת את השם שלה. הייתה איתו בספר הג'ונגל.
סיפור, כאילו, במובן הזה שזה יותר מחזמר, נגיד, מאשר כאילו תחרות.
תחרות שירים? תבין? מעניין.
כאילו זה השתנה.
היית, לקחת את הילדים שלך פעם על פסטיגל?
לא, לא זכינו. לא נזכה, אבל לא.
לא זכינו זה יפה.
הכרטיס נורא יקר.
אין ועדי עובדים כזה.
אנחנו...
לא יודע, ועד עובדי אביחי.
אנחנו נמצאים.
לא קיים.
אבל את יודעת, אנחנו גרים הרי, אנחנו גרים במושבה הגרמנית, ולידינו כבר זה המושבה היוונית.
תגיד, מה עשו עם הבור שם, עם בגן משחקים?
סגרו, אטמו. טובת מי שלא יודע.
אי אפשר...
היה יום אחד, עשו שיפוץ בגן משחקים של יד הבית, וגילו שיש שם בור מים ביזנטי של איזו כנסייה שאף אחד לא מצא את שרידיה.
כן.
והאפקט המדהים הוא שיום אחר כך כבר היה מלא חסידי ארלוי שבאו לטבול.
כן.
אני לא יודע אם זה בכלל תקין כמקווה, לא משנה.
עצם הדבר הזה בכלל שאתה כאילו מתחת ל... מה זה? מתחת ל...
מתחת לגינה.
מתחת לגינה, פתאום אתה מוצא...
אז עכשיו זה כוסה, יש שם כזה קצת שרידים ו...
אבל זה לא יונגש לציבור, לא יש?
לא, אני לא חושב. אני מבין שזה אולם ריק וגדול, כאילו בעצם בלי מים. זאת אומרת, זה כמו בור איתום...
מעניין.
אבל זה באמת משעשע.
אבל קטעתי אותך פשוט...
לא, מה שאמרתי זה שכאילו, אנחנו עוברים קודם, אנחנו נשאל את המושבה היוונית, ויש שם דגלי יוון, ויש את הקונסוליה היוונית.
הקונסוליה היוונית שם זה מקום, זה בית
מקסים. יש שם גם את המתחם, את המועדון היווני. שאני לא יודע אם השנה יהיה, המועדון היווני הוא ממש ברחוב יהושע בן נון.
אוקיי.
הוא מתפרס על כמה דונמים.
אז הבית הזה עם הגינה
עצומה וזה? כן, לא, זה לא הקונסוליה. הקונסוליה היא בחזקיהו המלך.
אז המועדון היווני.
המועדון היווני, ובפנים הוא נורא נורא יפה. זה כאילו מעין גרסת מיני של אולם הטקסים של הבית הלבן.
יפה.
ממש, אם יש, המון פעמים הוא נפטר, אני חושב קורונה, אלוהים יודע, אבל אם וכאשר הדבר הזה אי פעם ייפתח שוב, במועדים מסוימים, נורא נורא כדאי לבוא. אשכרה, נעשה ספיישל. בכל מקרה, לא, את כל זה סיפרתי רק, כי הנרטיב הרי שמסופר בגני הילדים, כידוע, הוא שהחשמונאים, אנחנו ניצחנו את היוונים.
נכון.
והמון פעמים ילדים, בגלל מגבלות הידע שלהם, בטוחים שזה נגמר שם. כלומר, אם ניצחו את היוונים, אין יותר יוונים. זאת אומרת, הילד שלי בגן...
מחקנו את היוונים.
בגן ארבע. ו...
אתה אומר את זה שהם היו סורים, אבל לא משנה ב...
זה לא חשוב, כן, מבחינת ברור. הנרטיב של הגננת החמודה שיש לו. ולא משנה, הלכנו ברחוב ואמרתי למישהו, כן, לא, אנחנו ליד המושבה היוונית. והוא הסתכל עליי בתדהמה ואמר לי, אבל הם מתים. אמרתי לו, לא, 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 דווקא חיים, אפילו חיים פה טוב מאוד. וראיתי את התדהמה שלו, של האפשרות שהסיפור הזה שהוא למד בגן, יש לזה ממשות קונקרטית ברחוב של יד הבית. כאילו, היה שם מבין רגע של ממש, אתה רואה את הגלגלי מוח עובדים, והוא ניסה להבין כאילו מה עושים עם כל האינפורמציה הזאת עכשיו, כאילו, רגע, אז הם חיים פה ומדברים יוונית, אבל אנחנו ניצחנו אותה, איך הם לא רוצים לנקום בנו, הוא אמר לי את השאלה, אמרתי, שאלה טובה, אני...
שאלה זה חרב מתחת למיטה
של... של יווני הגדול. טוב, אז נגיד שנהיה קצת בחנוכה, ונהיה גם בדברים אחרים.
וקצת ננסה גם באמת לדבר על ה... אתה יודע, על היווניות הזו. כאילו, לא על ה... באמת כאילו, בעיניי, אחד הדברים שאני רוצה לדבר עליהם היום, זה על כאילו, על חוסר היכולת שלנו לחשוב על היוונים בעצם, או על האחר הזה שכאילו מולנו.
האחר.
בעקבות איזו חוויה שהייתה לי.
טם, 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 טרם.
אה, כן, זה אנחנו מתחילים?
נראה לי, כדאי.
יאללה.
Thank you.
אלה הוא כמובן הרולינג סטונס. ונתחיל דווקא בטקסט של עמוס קינן, שתי טקסטים קצרים של עמוס קינן, הראשון נקרא מרד החשמונאים, אני קורא מתוך שושנת יריחו.
שאין ספק, אין, כאילו, ספק אם יש מישהו בתרבות הישראלית שיותר היה עסוק
בשאלה הזאת.
כן, נכון. מתח יוונים יהודים מעמוס קינן.
מרד החשמונאים. במסיבת לביבות וסופגניות חנוכה, עמדתי ושוחחתי עם אורי אבנר, ילדה ועל ה. ניגש אלינו גדעון סמט ופנה אל שנינו בשאלה. היא לא הייתה חי אז. עם מי היית הולך? עם החשמונאים או עם המתייבנים? עם המתייבנים כמובן, ענה אורי אבנרי. עם החשמונאים כמובן, עניתי אני. אני מניח שלעומת הפתיחות לתרבות עולמית נשמעתי כלאומן פרובנציאלי. אבל הדברים אינם כאלה. אפילו אם אנו שופטים אותם לאור הערכים המקובלים אלינו כיום. מרד החשמונאים היה כמו הרבה מרידות עממיות בהיסטוריה, מרד על שימור וזהות לאומית, נגד משעבד שלא הסתפק בכיבוש הטריטוריה הלאומית, אמנם מכובש קודם, אלא רצה להטמיע את המשועבד בתרבותו של המנצח. שימור הזהות העצמית הוא צורך בסיסי אפילו כאשר פיזית אינך עצמך. לא במקרה באה המרד ביוזמתה של משפחת כהנים נידחת. החשמונאים לא ישבו בבירה אלא במודיעין הרחוקה. והתרבות ההלניסטית לא אמרה להם דבר במקרה הטוב, ובאה לעבד לדעת את תרבותם במקרה הרע. בימי קדם תרבות לאומית הייתה חלק מהדת, והדת הייתה בה המרחיב המכריע. הימים היו ימי בית שני, ספר קהלת וספר דניאל נוצרו אז, ככל הנראה גם שיר השירים עובד אז סופית. העם ישב על אדמתו, חכמיו עסקו בהלכות שהקיפו את כל תחומי החיים, בין אדם לחברו, מאדם לשדה ולבהמתו, בין התושב לגר ובין הישראלי לעולם. חכמי ישראל היו בעצמם יצירת התורה שבעל פה. בני המעמד העליון בירושלים התבוללו במהירות בתרבות הכובש. ההתבוללות לא פסחה גם על הכהונה הגדולה. התרבות הלאומית היא נפש העם. כאשר תרבות זאת אוימה, ולבסוף גם נאסרה וגם חוללה, קם העם להגן על נפשו. יהודה המכבי, מצביע ומדינאי, השתמש בחוכמה בכישרונותיו. הכובש הזר גורש, והעצמאות קצרה הייתה לישראל עד בוא הכובש הבא. ומיד אחרי הטקסט הזה הוא כותב פה מונולוג קצר שנקרא יומנו של מתייבן צעיר. היווני גנב ממני את האלף וקרא לו אלפא, את הבית וקרא לו בטא. אני מקנה בהם, רוצה להיות כמותם. לשפתם צליל רך, מתנגן. להם אלים רבים, רובם צעירים כמוני ויפים כמוני. אלוהי שלי זקן, רוטן, זועף. להם מותרות תענוגות הגוף ולנו מותר להיות צעירים בגופנו וברוחנו. אבי רוצה שאלך לבית המדרש ואתאבק באפר רגליהם של זקנים נבולים ואלמד להיות זקן נובל כמותם. כל גיבורי הקדם שלהם צעירים, יפים וחזקים. אליהם תמיד חומדו תענוגות בשרים. היש תענוג גדול מתענוגות הבשר והגוף. יש גם עונג רוחני בתענוגות הבשר. כאשר אבי קורא בשיר השירים, הוא מתייחס אליו כאל אלגוריה, ועל כן אינו בא למה שקורה הרהורי חטא. ואני אומר, מה מתוק החטא? ואני אומר, כל שהוא מתוק אינו חטא. בעירנו חני זקן חכם, קהל את שמו. שמח בחור בילדותיך, אמר לי פעם, כאשר פגשתיו ברחוב, הוא בדרכו אל בית הכנסת, ואני בדרכי לגזמנזיון, אלוהים. לא כי הבי. את אורלתי משכתי, ואתה איני בוש יותר, כי רק אני יודע את סודי. נימול אני. הכהן יסון, אביו של אפידולורוס, לימד אותי קרוא וכתוב ויוונית. את כתבי הומרוס אהבתי. כתבי אפלטון נסחו בשיממון. ביום דיודנינוס הלכתי לתיאטרון וצפיתי בהצגה אדיפוס המלך לסופקלטס. ההצגה הפעימה את רוחי. רק פעם אחת, מתוך סקרנות, הלכתי אל בית המקדש. ראיתי כהן מניף סכינו על פר צעיר לאל שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף וכולו אוויר. מדוע? מדוע אוויר ולא גוף? אני יכול לאהוב רק אל בדמותי. כי אז אם אפלי ביופי, חוכמתי וגבורתי, גם אני אוכל, אולי, להיות אל. סבי סיפר לי שפעם גם ליהודים היה אל גיבור אשר בחוכמתו מחץ רב, ואשר היו לו גם בני אלים. כמה הזדקן מאז אלוהי ישראל. רק בפרובינציה נידחת כמו מודיעין, כך שמעתי, עדיין יש שמאמינים בו. הנה, אל עירייה עליזה ירושלים, הם לא יגיעו.
יפה האמת, זה טקסט, כאילו, הקראת אותו באופן ש, לא יודע, איכשהו הוא עבר לי אחרת ממה שזכרתי שמה, אותו.
איך זכרת אותו?
זכרתי אותו כטקסט ש, כטקסט כאילו יותר כמעט מחוייך, אבל הוא טקסט גם קצת טרגי. כאילו, הטרגיות שלו עוברת, הטרגיות של עמוס קינן, אם תרצה, עוברת כן, בה, כן. בתוך, ה, כאילו, בתוך המתח הזה של היווני מול היהודי. וכאילו זה, אני עדיין, אני, במובן מסוים, גם כשהקראת, אני עדיין עם הילד שלך במושבה היוונית, כאילו, תוהה איך לא, לא השמדנו אותם. וכאילו, חושב, האם ה, האם כאילו, תמיד המחשבה הייתה בינארית? כאילו, האם בכלל מישהו רצה להשמיד את היוונים? האם מישהו בכלל רצה, האם בכלל, כאילו, כל המחשבה שלנו הזאת על ניצחון מול הפסד, האם נגיד החשמונאים, זה היה כאילו בכלל במודעות שלהם, איזשהו סוג של ניצחון? אתה מבין מה שאני שואל?
כן, כן, אני חושב שזה נורא תלוי גם, הרי לחנוכה יש את שתי הפנים האלה, או יש כמה פנים, אבל יש את הפן של הנס של המעטים מול רבים, וכאילו הנס הלאומי, מה שנקרא, וזה אולי הנס הציוני שעבר אלינו בתוך מערכת החינוך הישראלית, ויש את הנס הדתי כאילו של הקד, הנס האלוהי, הנס המטאפיזי של הקד שמספיק לשמונה ימים, ויש את המקורות הקלאסיים של החג הזה כחג שהוא פגני, כחג שבא להעיר אור בתוך החושך. אבל כל אחד משלושת הסיפורים האלה או הסברים האלה מושך לכיוון אחר.
כן, אבל אני שואל כאילו על ה, קצת במונחים של אייבוביץ' כזה, כאילו על המחיר של הניצחון. כאילו יש משהו בחג הזה שאתה מרגיש את זה גם מהטקסט, שכאילו אף אחד לא רוצה לנצח. כאילו אף אחד לא רוצה לנצח. היהודים לא באמת רצו לנצח את היוונים. גם החשמונאים בסופו של דבר כאילו יצאו למלחמה הזאת נגד ההתייבנות וכו וכו. בפועל, בעומק, אם אתה לוקח נגיד את עמוס קינן שכותב טקסט, שאפרופו נגיד דיוני ההדתה של השנים האחרונות בכלל לא נתפס, שסמל החילוניות עמוס כן. קינן יכתוב טקסט כזה, אבל הוא כותב טקסט כזה, אז אתה מבין שכאילו שבכל אחד מתקיים היהודי והיווני בערבוב. וכאילו הניסיון הזה לייצר את, את החלוקה של הניצחון מול הפסד, הוא כאילו הוא ההפסד האולטימטיבי, גם אם ניצחת.
טוב, זה קשור למשהו שדיברנו עליו בתוכנית הקודמת, בשבוע שעבר, בקשה של הסטריליות, של שולם, שולם מול ארנט, או בקשת הסטריליות. אני חושב שברור שאם אתה מנסה לחוות חיים סטרילים, ממילא גם צריך להיות בהם ניצחון והפסד חד משמעי.
נכון, אבל זה כאילו, זה, ההברקה הכי גדולה של היהדות זה לבוז לשאיפה לחיות חיים סטרילים. כלומר, כאילו יש משהו כל כך לא יהודי, אני יודע לא אפשר, אם אפשר להגיד את הביטוי הזה, לא יודע במרכאות נגיד, אבל בדיבור הזה על ניצחון מול הפסד, מעטים מול רבים, טטטם, כשאתה מבין מה קורה ביום שאחרי.
כן.
מה קורה ביום שאחרי? שאמנת, כאילו אנשים, התרבות היוונית הייתה בנפשם, לא רק במובן ה, לא יודע, תלמידי חכמים שכאילו התרבות היוונית הייתה כן. בנפשם, והרחיבה את התודעה שלהם וכו', הייתה קורה לאורך הדורות. כאילו החלוקות האלה, הם, כאילו, הם הפסד מובנה ברמה שהוא כאילו כמעט מקומם, או לא כמעט, הוא מקומם.
הוא מקומם, אבל אתה יודע, ההיסטוריה בסוף, כשאתה מסתכל עליה, אתה מבין כמה המלחמה הזאת בסוף הייתה חסרת משמעות. הרי דור אחרי זה כבר, יש תהליך התייבנות שעובר על כל בית חשמונאי.
אני אומר,
אתה רואה את זה מהשמות שלהם.
אני חושב יותר מזה, שכאילו, אם הם לא היו מנצחים, אז יש סיכוי שתהליך ההתייבנות שעבר עליהם, היה הרבה יותר עדין וזה.
נכון, זה מה שאני אומר. כאילו, בכלל לא בטוח שבמונחי בלונגשוט, מה שנקרא, כאילו, זה כל כך היה משנה. אז היה חמש דקות, אפילו פחות, הרף עין היסטורי של רבע דקה שבו הם חגגו את הלאומיות הדתית שלהם, ודקה אחר כך הכל כבר השתנה. זה כאילו, וזה חוזר לשאלה שאני חושב שפעם נגענו בה, שהיא בכלל מעניינת אותי המון פעמים. מה החלום היהודי שמבקשים לחזור אליו? כאילו, המון פעמים הדיבור הוא כאילו, גם הדיבור הפוליטי המון פעמים, בטח הדיבור הרבני, הוא לשחזר את אותה רגע תהילה קצר, קצרצר, קצרצר, קצרצר של שלמה המלך. בסוף זה מה שנשאר לך. אתה מנקה עכשיו איזה חמש דקות שבהם היה שקט, כולם אהבו אותך, לא היה רעב, לא היה מלחמות, ויכלת לשבת וללמוד תורה, כן? נניח. או להתפאר בארצך המובטחת הגדולה מנהר פרת עד נהר חידקל. זה החמש דקות שאתה באמת יכול להיאחז בחמש דקות האלה?
זה כאילו באמת תמיד חוזר, כמו שאמרת, זה כאילו השאלה הזאת של המה, שכאילו היהדות בעומק, וזה כאילו בכלל לא מעניין אותה. כאילו כל הכוח של ההישרדות של היהדות, שכאילו התוכן, התוכן הרבה פחות מעניין אותה מאשר כאילו האופן שבו חיים. והמנגנון מייצר כל הזמן תוכן חדש לאיזושהי תפיסת כאילו קיום.
אבל אנחנו עדיין זקוקים כאילו, שוב, בהתחשב בשאלת הסיפור, בסיפור הזה.
נכון, אנחנו זקוקים, אנחנו כאילו זקוקים להמחשות, אבל שוב, חוזר לשאלה שדיברנו שוב השבוע של ההונאה העצמית, וזה כאילו, אני חושב, קצת מה שעמוס קינן משקף פה, אגב, אפרופו גם הדיונים באמת על, בשנים האחרונות באמת על, על הדתה, אבל גם, כאילו, הדימוי הזה נגיד של אורי אבנרי, של ברור שאני יווני, כאילו עמוס קינן הרי משהו בעצם ממחיש, זה את ההבנה הזו שאתה, ברגע שבחרת צד, איבדת. כאילו למה לבחור צד? כלומר, השאלה הזאת היא שאלה, למה לעשות את, מה יוצא לך מזה? חוץ מאיזה צורך פנימי של להגדיר משהו כלפי עצמך, שהוא הפסד בהגדרה, כי אתה אף פעם לא, אתה לא יצור מוחלט כאילו.
אתה, עכשיו נסתחת את הסיבה שבגללה אני לא מסוגל יותר לראות, להיות בפייסבוק.
וואו.
אבל לא, אוקיי.
לא, זה מצליח
הסבר, אבל אני אסביר, אני אסביר לפני שיר, כי דווקא לא בא לי לפעמים. כאילו, כל פעם שאני רואה טקסטים כאלה חד משמעיים, שאנשים כותבים, פומביים, ואחר כך את הדיוני אין סוף, אכילות הראש, אני פשוט לא מבין את זה. אני לא מבין בשביל מה בכלל להיכנס לתוך המערת הארנב הזאת, אבל יש לנו שיר טוב עכשיו. יוטה פוליקר.
שאגב, עוד מעט חוגג 70.
70?
כן, ככה ראיתי שעוד מעט יתחילו, הרי עכשיו היו את כל...
חגיגות סנדרסון.
חגיגות סנדרסון, אז עוד מעט יהיה חגיגות פוליקר.
יפה.
שזה מעניין, יהיה כאילו מעניין להשוות בין ה...
זה כנגד זה ברעי.
ממש, זה ממש זה כנגד זה, זה כאילו... על כל בדיחה שלא דימה מהצד השני. או משהו מהסוג הזה.
יש קטע אלה של חרדים לעובד פוליקר, אתה מכיר את זה?
לא.
זה, אני פעם ראשונה ששמעתי נגיד בכלל את הדיסק היווני הזה,
אוקיי.
היה מה... דווקא מכאילו שכנים חרדים שהיו שמים את זה בלי סוף, ונורא הפתיע אותי.
מעניין.
דווקא הוא, דווקא זה, אבל כאילו, ואז גיליתי שיש איזה... לפחות היה, אני לא יודע, כתב שהיום בטח שומעים סטטיק ובנל, במחשכים. אבל אי אז, היה איזה קטע
של... זה היה במחשכים, כאילו.
כן, 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 אבל כאילו דרכם שמעתי את האלבום הזה, כאילו, לא... זה לא עבר באפיקים שלנו. אני שמעתי את זה, הייתו, אתה יודע, זה היה גיל של אייל גולן והאלבום הראשון שלו, כאילו, זה לא ישב על אותו. אבל זה מה שהם שמעו.
זה הייתה הקסטה הראשונה שקניתי, נדמה לי.
אייל גולן?
אייל גולן ואתניקס הזה.
אה.
זה אלבום הראשון, לא?
כן.
לב של גבר, כאלה. אחת הקסטה, זה דיסק של אוף סימחס.
הקסטה, אוף סימחס. איר סולין, אני חושב שיש לנו פה... כן,
בבידוי יחבוד חנוכה.
נא להעלות אחר כך לרשת.
כיתה דלת או ג'
אוף סימחס פעם היו, אם התחלנו בפסטיבלים וזה, הם היו פעם בקדם אורוויזיון עם איזה שיר מאוד מאוד מוזר. כן, כן, כן.
יכול להיות, זה לא זכרתי.
באותם תקופות.
אבל זה היה, אני זוכר, הם כאילו היה...
אוף סימחס זה ישי לפידות, אני לא טועה.
ישי לפידות, כן, כן, זה זה. לא, אני זוכר, כשיצא, הרי היה להם את השיר, כאילו, הלהיט שלהם, הדיסק הזה שקניתי בכיתה ג' היה אנחנו דור מצוין.
נכון, שהיה...
זה כאילו היה פרפרזה
לאביב גפן.
וכאילו... לא יודע איך גלשנו לשיחה על אוף סימחס, אבל כאילו ברטרוספקטיבה, הם כאילו התחילו את המהפכה של להכניס כאילו מוזיקה יהודית.
כן, אתה חושב?
לא זכור לי שהיה לפני.
אבל הם לא באמת הגיעו למיינסטרים. אוף סימחס.
זה היה שיר בגלגלץ.
כן?
זה היה שיר בגלגלץ, אנחנו דור מצוין, וזה היה כזה, אני חושב שהוא היה בן במעגל של דן שילון, זה היה במיינסטרים, כן, זה הגיע כאילו לשיחה.
בייגל שוחט, שם שטריימל אחרי התרבוש.
גם לא הייתה לי גישה למקומות, אני חושב שכאילו הגישה, הכרתי את העולם דרך המיינסטרים הישראלי, והם היו שם. אני זוכר מה שאתה רגע הזה, שכאילו, זה היה נדמה לי כילד בכיתה ג' שזה מגניב לקנות דיסק של אוף סימחס, כאילו.
קסטה.
לא, זה היה דיסק, קסטה של אייל גולן.
סליחה.
קסטה של אייל גולן, אפילו דעתי מזויפת הייתה. אני חושב משהו כזה, הקסטה של אייל גולן ודיסק של אוף סימחס.
במעבר חד.
כן, או לא כל כך חד.
או לא כל כך חד.
כי הוא כולו חלק מהחיפוש אחרי שפה וכנראה מושגים והדרך הזאת להבין את העולם. בסוף שבוע שלפני שבועיים, וגם קצת, ולפני זה היה שחלק שני כבר התפרסמו קטעים מממואר, שתרגם אמנואל סיוון, של עיתונאי לבנוני, בשם חזם שרי, אני מקווה שאני הוגה את השם שלו נכון. ואני עוד מעט אקריא, אני רוצה להקריא כמה קטעים מתוך הממואר הזה, אבל אני רוצה לפני זה לשתף קצת בחוויה שהייתה לי כשקראתי את זה. ואני לא יודע אם היא חוויה שלי, אם איזה... לא יודע בדיוק איך לתקוף אותה.
רק מסגיר אותנו על מה זה?
כן,
כאילו?
זה ממואר שמתאר את הקטע שאני אקריא, מתאר בעצם, הוא מתאר שם את שנות ה-70, הוא לבנוני, הוא עיתונאי לבנוני, נוצרי, משכיל, שמתבונן על מה שקורה באיראן, וסופו של הטקסט שהתפרסם הוא בעצם העלייה של חומני, והאכזבה, הלב שנשבר מההבטחה, מהאופציה, מהשאיפה, מה שפוקו קרא לו המהפכה הגדולה וכו'. ואני מדבר על זה דווקא בהקשר של התוכנית הזאת שלנו, של חנוכה, כי כשקראתי את זה קרה לי משהו מוזר. זה טקסט, אני עוד מעט אקריא אותו. הוא טקסט אינטלקטואלי, מעניין, מהסוג שאני מכיר לא מעט מהם, מהסוג שאני קורא אותם, עכשיו קראתי התכתבות מעניינת של דרוויש עם... אני זוכר את השם שלו, עוד משורר פלסטיני, זה עכשיו התפרסם, יצא בידיעות ספרים, מאוד מעניין. וזה עולם שאני מכיר אותו, עולם של אינטלקטואליות ערבית מסביבנו. עולם שהשיח הישראלי פחות עסוק בו, אבל הוא עולם שהוא קיים, ולא רק שהוא קיים, כאילו, נגיד, דמשק הרי לפני המהפכה שם וכו', הייתה המרכז האינטלקטואלי של העולם הערבי, מרצות של חומסקי וכאלה.
גם בירות
ובירות ודאי, וקהיר, וקזבלנקה אל מול צרפת, סארטר ורולנד בארט וזה. ועדיין כשקראתי את הטקסט הזה, התפלאתי על הטקסט. כלומר, אין לי את חטאי, אני מזכיר היום במובן הזה. כלומר, התפלאתי על הטקסט, קראתי ואמרתי, וואלה, כאילו לא חשבת, כשהתחלת לקרוא ממואר, שזה הכותרת שלו וזה הבן אדם שכתב אותו, לא חשבת שזה מה שתקרא. ואני עוד רגע...
מה זה הזה?
הזה זה כאילו איזה אינטלקטואליות מערבית, חשיבה מורכבת, משהו שהוא באמת כאילו ב... מהרגעים האלה שבו אתה מבין איך, למרות שאתה חושב שאין לך דעה קדומה, יש משהו בדעה הקדומה שפתאום מגיח. וזה מתחבר לי קצת ל... אני באמת עוד מעט אקריא, זה גם טקסט מאוד יפה, אבל זה מתחבר לי לחנוכה במובן הזה, בדיון שלנו על היוונים, שכאילו אנחנו לא, אף פעם לא, אני לפחות, לקח לי הרבה שנים לחשוב על על הפוליטיקה שמסביב לחנוכה, או על בני האדם, על הסורים האלה, על אנטיוכוס הזה, על העולם הפנימי שלהם, על תודעתם, שהוביל למהלך הזה של חנוכה, שהוא כאילו בגלל שהוא סיפור גדול מההתרחשות שלו, אז אתה כאילו שוכח שיש מסביבך צדדים נוספים, מורכבים, עשירים, של רעיונות ותפיסות שכאילו נאבקים. הרי בעצם נגיד שאנחנו מדברים על יהדות מול התייבנות, במשוואה הזו שמציגים לך אותה מהגן ובעצם עד הסוף, כן, מציגים לך משוואה שבה ברור מי הטוב ומי הרע. ברור מה נכון ומה לא נכון. למרות שאנחנו במדינה שיסודה הוא בהתייבנות, כן? אבל עדיין מציגים לך את הדבר הזה של הברור באמת כאילו מה נכון ומה לא נכון, באיזשהו הרפול כזה שכאילו, גם כשאתה מנסה להיאבק בו, נגיד שאני חושב על ה... שאני קורא נגיד טקסטים מאיראן, אתה קורא אפילו טקסטים מלבנון היום, זה כאילו מצריך ממני כל פעם מחדש את ההתגברות על, כאילו, על הדעה הקדומה המובנית, כדי לשקוע כאילו לתוך השיחה הזו. אז איזה חוויה שהייתה לי.
כי אני חלק מוצא, כאילו, אתה אומר.
כבאמת התמודדות, כאילו, עם ה... יש לך איזה מסגרת. כאילו, אתה רואה את הכותרת, אתה רואה את הזה, מיד הוא קופץ לך איזשהו דימוי בראש, שגם כמה שאתה יודע שהוא לא נכון, וכמה שאתה נאבק בו שנים, הוא עדיין קופץ.
הוא עדיין קופץ.
וכאילו, הרגע הזה שבו אתה עוד פעם מסיר אותו, זה היה לי כש... קראתי את הממואר הזה.
בזה אתה חייב לבחור קטע טוב מהממואר, יאיר.
אז אני אקריא ממש את ההתחלה, כי ההתחלה היא יפה ומיוחדת. וגם בה קרה לי הרגע הזה.
יאללה.
בראשית שנות ה-70 הייתה איראן בבחינת ארץ לא נודעת, לנו, השמאלנים של ביירות. אנו נטינו ברובנו לדבוק עדיין באידיאל של הפן ערביות, אבל לא בנוסח מפלגת הבאת, באת. העדפנו עליה את תורתו של יסין אל חפז, שהתפלג מן הבאב בשל ביקורתו על המיתולוגיזציה של העבר הערבי, מבית מדרשו של מישל אפלק, תוך שהוא מערב ביסודות מרקסיסטים ואפילו הכרה בצורך בדמוקרטיה פרלמנטרית. אגב, רק אני אעצור רגע ואני אגיד שרק פסקה כזאת היא, כאילו העיפה לי את הראש, על הניואנסים של המפלגה ושל הזה, כאילו...
שמאלנים שירת אלוהים במקום הזה, ואני לא ידעתי, אתה אומר.
בדיוק, ממש ככה. שמאלנים שכמותנו, כן? שמאלנים שכמותנו תיעבו כמובן לא רק משטר רשע, עבד נרצע של אמריקה וישראל, זלזלנו גם בתודה, המפלגה הקומוניסטית האיראנית, שפחה של הקרמלין. ידענו אמנם משהו על מוחמד מוצדק וכיבדנו אותו כמאבחן, אבל ביקינו את מפלתו. זכורני שכשאימי או סבתי היו מפטפטות על איראן עם ידידותיהן, נגע הדבר בשתי נשותיו היפיפיות של השע. פרה דיבה וסוריה, כנראה שהוא, אני מקווה שהוגה את זה נכון, שהיו נוכחות בעיתונות האופנה. ואם פגשה סבתי בדפוס את השם סוואק, לא פרשה אותו כשבק האכזרי והכל יכול, אלא ראתה בו סוג מסוים של שטיחים פרסים. איראן אחרי ככלות הכל לא הייתה ארץ ערבית. היא גם נבדלה בתכלית מטורקיה, שמורשתה העותמנית הייתה בהחלט נוכחת בזיכרון הקיבוצי. סבתי זכרה בהתרגשות כיצד ראתה כנערה את הצבא העותמני, נסוג מצפון סוריה לבנון, כשחייליו מדוכאים ועיניהם דומעות. השפה הטורקית הייתה גם נוכחת באוצר המילים ובשמות מאכלים ומתכונים. מקום מיוחד נודע בעיני הדור המבוגר לאיסטנבול. סבתי קראה לה עיר ממלכה, ואהבה לספר על ביקוריה בבירה זו של החליפות. במבנה הפאר שלה, שעלו באופיים על אלו של דמשק או של פריז, חביבתם של המרונים. במידה שהתייחסה לעברה של איראן, היה זה רק כדי לציין שסעד איבן אביבקס, מחברי הנשיא מוחמד, הוא שהביס את האימפריה הססנית, זו שהפרסים כה גאים בה. סבתי עודתה אמנם, שהפרסים הפקיעו מידינו את המחוז הדרומי, דובר הערבית, ושינו את שמו מערביסטן לחוזיסטן. אולם לא היה די אובדן זה, אולם לא היה אובדן זה נושא למחלוקת או למרירות, כמו פרשת אלכסדרנטה, שחמאס מאיתנו את הטורק, מאמנו את הטורק. והנה לפתע פתאום, בקיץ 1978, לכדה איראן את כל תשומת ליבנו. הפגנות ענק בכל הערים, נגד השאה, וריח מהפכה ניסה באוויר. המהפכה שכבר נואשנו ממנה בסוריה או במצרים, באה ופורצת במקום לא צפוי באזורנו. ועוד יותר מפתיע, פורצת מרקע דתי דווקא. הלא האסלאם הוא כוח ריאקציונרי, שריד של העבר. אפשר עוד להמשיך לקרוא, זה ממש...
נגיד, זה זמין באתר הארץ.
זה זמין באתר הארץ. זה... גם עכשיו כשהקראתי, חוויתי את, את אותה חוויה הזאת של ה... כשאתה קורא... תחשוב לזה שכאילו אתה מסתכל על איזה גוש של משהו, ואז אתה כאילו מקבל את המבט מבפנים, אתה מגלה את גווני הגוונים כן. והניואנסים כאילו של התרבות וכל התפיסות. זה קצת חוויה שמרגישים, נגיד, שקוראים את הרבסקות של שמאס, מבחינת ערביי ישראל. אבל אפרופו היוונים, ואפרופו אני חושב גם, זה לקח לחנוכה. כלומר, של מה שדיברנו עליו קצת קודם, שהעניין הוא לא הניצחון או המחיקה, אלא העניין הוא השלום הפנימי אל מול הדבר הזה, נראה לי, לא יודע, טקסטים כאלה הם חשובים ומחדדים את הדבר הזה בדיוק.
I'm strong.
Wonderful world. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they're like much more, I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. אמסטרונג.
בשיר ה... איך השיר הזה לא קיץ', כאילו?
קיץ', אבל הוא מסוג הקיץ'ים היפים.
הוא קיץ', זהו, אבל קיץ' שהוא מחליק לך, איך הוא מחליק? מה הסוד?
לא יודע, מה אתה אומר?
לא יודע. אתה מומחה פה ל...
לקיץ'.
לא, לז'אנר מוזיקלי.
אבל לא יודע, כנראה יש משהו בקול המחוספס שלו, אם זה היה כאילו קול יותר מתוק, יכול להיות, לא?
הסבר נאה.
כנראה.
אני רוצה שכאילו נסתכל רגע על כל השאלת ההתייבנות הזאת, איך אני אוהב את המילה הזאת, התייבנות, דרך פרשה שקורית ברגעים אלו ממש, בחודשים אלו ממש, אחד מתופעות הלוואי המפתיעות, המעניינות ו...
הקסומות, זה מה שרגע, מה שאתה מדבר עליו, דבר קסום.
קסום שהביא לנו השלום המבורך עם האמירטים, וה... איך קוראים השנים? לא, יש את האיחוד האמירויות ו... לא.
דובאי זה האיחוד האמירויות, איחוד האמירויות ובחרן.
בחרן, בחרן. לבחרים עוד לא הגענו, אבל לכאן הגענו. ביתר ירושלים, התאורה לעד, הקבוצה שבה...
תאורה מערבים.
תאורה מערבים, אבל אני אומר, רגע במונחי חנוכה, כאילו, כן, ההיכל שאי אפשר לטמא אותו, כן? הדרישה הזאת היא שוב לסטריליות מוחלטת, כן? אנחנו לא ניתן לשחקן מוסלמי, לא הצ'צ'נים ובוודאי לא הלימור... כלום.
נכון.
כל דבר לא יקרה לפמיליה, כל הדימוי שאנחנו מחזיקים בראשנו כביתר. בעוד כך וכך שבועות, ימים, בלה 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 בלה. 49% מהקבוצה יעברו ממשה חוגג, שעדיין יחזיק בגרעין השליטה של 51% אל עבר שכים, מהאמירויות, מוסלמים, שחלק מהתאווה שלהם להחזיק בביתר ירושלים היא כי היא עיר קדושה, גם למוסלמים. וכנראה שמדובר פה גם בהסכמים שכלולים גם נדלן, תחשוב
שאפילו... אחיזה ממש, אחיזה ממש.
כן, כן, אפילו המגרשים בבית דגן, אם סוף סוף יהיה כסף לקנות אותם, אבל מי יחזיק בהם? אנשים מוסלמים מהאמירויות. וקורה, עכשיו, אתה שומע את האידאה הזאת, שהיא אידאה באמת כמעט פנטזיונרת, כאילו, זה כמו השיר הזה של כשיבוא שלום, אז...
מבחינתי אותו, זה מהדהד לי תמיד, את הסרט הזה של ארי פולמן, איך זה נקרא? נו, עם הפושע הנאצי האחרון.
Made in Israel.
Made in Israel. זה בדיוק כאילו הסוריאליזם של השלום.
לאן זה יכול להגיע? עכשיו, אתה מצפה שמה התגובה האינסטינקטיבית שהייתה אמורה לקרות? שוד ושבר, כן? יהודה המכבי, או איזה מין נציג אוהדים של הפמיליה שצועק מי להשם אליי, מניף את החרב, ואלוהים שישמור על כולנו. וזה לא קורה. לא רק שזה לא קורה, זה כאילו מתקבל, וזה מדהים, אני כאילו גלשתי בימים האחרונים לכל מיני קבוצות של ביתר בפייסבוק וכאלה. אנשים שאתה נכנס לתוך הפיד שלה ואתה מקבל חלחלה מעמדותיהם הגזעניות, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה, מקדמים את זה בברכה. עכשיו יש כל מיני הסברים שהם כאילו הסברים, נגיד...
אינטרסנטיים.
אינטרסנטיים, כן. זה כאילו מדובר ב... זה לא הערבים האלה שאנחנו שונאים, כן, נכון? זה ערבים רחוקים שאין לנו איזה קשר רגשי איתם. זה בכלל שלום שביבי הביא, זה בסדר. זה משה חוגג ומשלנו לא ידפוק אותנו. אבל אני חושב שמאחורי כל הדבר הזה, אגב, שאלת ההתייבנות שאנחנו עסוקים בה, אומרת דבר נורא פשוט, כסף. או כאילו ההבנה האכזרית הזאת כמעט, שהכל יכול להיפטר בכסף.
אתה חושב שזה נכון?
כן. אני חושב שההוכחה הזאת, שמה שקורה פה בסופו של דבר, הוא כאילו ההצעה שאי אפשר לסרב לה. באמת. ההצעה שהיא יותר מדי טובה. היא כל כך טובה, הבנפיט הכל... אחרי זה יש המון הסברים.
אני מרגיש okay. שלפני 10 שנים או 15 שנה זה לא היה עובר. כלומר, נגיד בביתר. כלומר, אני חושב שזה...
אבל לפני 5 שנים זה לא היה עובר.
לא, אתה אומר כאילו, אם היה מגיע כסף, לא, זה היה עובר. אני חושב שנגיד, עם משה דדש, אוקיי?
משה דדש.
היה מוכר את ביתר למישהו ערבי, זה היה מעורר פיצוץ סדיר. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו עקרוני על זה שעובר על הספורט אולי בכלל, אפרופו הסטריליות. התהליך הזה שכאילו הספורט עובר איזה תהליך כזה של התנקות והתרוקנות בעצם, מאפשר את זה שכמו שאתה היית אדיש כלפי הפוליטיקה שבוע שעבר, אנשים גם אדישים כלפי ביתר. גם אותם מועדים, גם אותם
אותה לפמיליה. כן, אני חושב שעל הפמיליה אדישים כלפי ביתר.
ברור, אני אגיד לך מה השתנה. פעם זה, הרי מי פעם היה אוהדי ביתר? היה, איך קוראים לו, דוד ארה כזה... היה את...
מחנה יהודה והרוויזיוניסטים.
היו אנשים שלא היה להם כסף בקושי לקנות אוכל, אבל החיים שלהם היו ביתר ירושלים. והם היו מסורים לזה באמת. הם האמינו לסיפור של ביתר.
הם חשו ממנו גאווה.
הם חשו ממנו גאווה.
הם חשו ממנו גם דיכאון בימים
הקשים. הם האמינו בסיפור. לפמיליה, לדעתי, בחיים לא האמינו בסיפור של ביתר ירושלים. כלומר, מבחינת לפמיליה, ביתר היא אינסטרומנט להרבה דברים אחרים. לא, זה משל הרי ליותר רחב, אבל יש משהו בתהליך שבו כאילו הקבוצה שאתה אוהד, אם מההזדהות הזאת, נגיד אריק איינשטיין הפועל תל אביב כזה, זה הפך להיות לכלי לביטוי עמדה פוליטית, להרגיש חזק, לעשות כסף בהרבה מובנים. כלומר, יש משהו, תהליך שעבר, אני חושב שתהליך שעברנו בכלל, בכל מיני מישורים של אינסטרומניזציה של הסיפור. כולם כאילו אומרים לך כזה, ואז הכסף נהיה פקטור.
אבל אתה לא חושב, יאיר, שבסופו של דבר...
אני לא חושב שאנשים מוכרים את הזהות שלהם תמורת כסף כמעט אף פעם. אני חושב שכשהם מפסיקים להאמין לזהות שלהם, אבל עדיין מחזיקים בה, אז אם תציע הצעה טובה, הם יוותרו לך עליה.
אני מבין מאוד מה שאתה אומר, וכנראה שזה גם פשט המציאות, אבל אני חושב שהנקודה עם הכסף היא יותר מהותית ממה שזה הנדמה, וזה שוב, זה קשור לתהליך הזה שאנחנו עוברים כחברה בשנים האחרונות.
אני שואל את זה שנייה אחרת, אני אצור, אתה חושב שהחשמונאים, במחילה ממי ש...
מחזיק את פוסטר מתיתיהו.
אתה חושב שהחשמונאים, הם באמת הזדעזעו מהעניין היווני, או שהם זיהו הזדמנות להתפתחות פוליטית?
אני מניח שזה קומבינציה של שני האפשרויות. אבל אני אגיד את זה אחרת. כמה שנים אחר כך, שוב, דיברנו על זה מקודם, אפשר כבר היה לקנות כהונה גדולה בכסף. כלומר,
בגלל זה אני שואל, אני חושב בסוף.
יש רגע מסוים, יש חלונות היסטוריים, ואני חושב שאנחנו במין תקופה מוזרה כזאת, ובסוף הרי כל, ואני לא נגדו, ההפך, אני בעד בעוד מהלכי השלום שקורים כרגע, לא משנה, מכל מיני סיבות.
אגב, הם מהלכים של התפרקות של הסיפור.
של התפרקות של הסיפור, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה.
לא, הרי כאילו במבט יותר גדול, מה שאתה שואל על ביתר והאמירויות, צריך לשאול על הימין וביבי והאמירויות.
נכון,
כלומר, זאת השאלה, זאת חוסר אמונה. הרי יש מה המחשבה שומעת מאחורי זה? שבלב אחרי הכל קשקוש. הרי אתה אומר לאנשים, מה אתם שונאים ערבים? עכשיו, הם מסתכלים עליך.
לא, זה אפילו יותר חמור, כי אתה אומר, אסור לתת, אל תתנו להם רובים, אבל פה אפשר לתת מטוסי ובסוקים. כי למה?
נו.
כי יש להם כסף.
אני לא חושב שיש להם כסף.
אני לא חושב. יאיר, הטיעון שלי.
אני חושב שזה, שוב, אני לא מתנגד למה שאתה אומר, הכסף הוא חלק מהעניין. אבל כסף בפני עצמו הוא דבר שלא עובד, אלא אם כן יש לו מקום, כמו שהשקר נגיד לא תופס אם אין בו משהו אמיתי, הכסף לא תופס אם אין לו אחיזה. והאחיזה היא אותו לקח שלמדנו כבר, שאפשר להקם את המציאות לכל כיוון שרוצים לפי האינטרסים שלך. וכשזה קורה, אז אתה יכול גם לקבל את הכסף ולחרוג
נכון,
איתו.
אבל אינטרסים בעיניי שווה כסף. בשורה התחתונה, אפשר לקחת את זה בכל מיני מקומות.
אני מקבל, אני רק אומר שכאילו בהסתכלות העם, אני כאילו...
עכשיו שוב, זה גם הרי הטיעון של בן גוריון על שילומים מגרמניה חוזר לאותו טיעון כאן. כן?
ברור.
אין בעיה. אני לא מנסה להגיד שיש פה איזה מקרה מיוחד בהיסטוריה. אני
חושב
בתקופה מסוימת,
אבל אתה לא תראה את האמוציות, שוב, הרי מה אתה שואל? אתה לא שואל על השילומים בגרמניה, אתה שואל איפה הבגין הזה שיעמוד שם בכיכר פריז ויצעק.
ויצעק שצריך לעלות על הכנסת.
נכון. עכשיו, למה זה לא קורה? כי אף אחד לא... האדישות שלך משבוע שעבר. כלומר, ההבנה הזו של הצד הזה, כאילו הימני שאמור לצעוק, שזה קשקוש. שהיום כל ימני הרי יסביר לך שאנחנו רק משחקים אותה. יש את הפעם הטקסט מאוד יפה של אלון נידן לפני איזה שנה או שנתיים, ש... באיזושהי חתונה, לא זוכר של מי, צילמו אלדד יניב, זהב הגלום וריקלין מחובקים.
אני זוכר, כן.
והוא כתב שם טקסט על הפייק הזה, או יש הרי את
ה... יריב אופנהיימר, כן.
יריב אופנהיימר. והיה גם את ה... יש את הסרטון הזה מערב חדש שפעם היה, שמתווכחים, לא זוכר, אופיר אקוניס, ולדעתי אולי אחמד טיבי משהו, okay. צועקים, קלים אחד את השני, ואז כאילו מסתיים השידור, והם כאילו צוחקים על הוויכוח. עכשיו, מה שקורה הרי בזמן הזה שלנו, כאילו המהפכה הטכנולוגית, תתתם וזה, זה אני חושב שדיברנו על זה הרבה, זה שכולנו כבר במאחורי הקלעים. כולנו יודעים שהם, אחרי שהם צורכים שעתיים, כן. הם מסתיים הזה והם כאילו הם מחייכים. או התמונה הזאת היא לא מפתיעה, אף אחד שאתה רואה את זה, אבא קלון ודריקלין מחובקים בחתונה של יריב אופנהיימר, אוקיי? שזה כאילו, איך זה יכול להיות? אבל כולם ברור להם שזה קורה. וכשזה המצב, כאילו הניוון הוא כזה, אז נכנס הפקטור הכסף ומשנה את הכל, כאילו מפרק את העניין. שזה אגב מתחבר הרי לדיון מהצד השני, בפוליטיקה, של המנסור הבאס והרשימה המשותפת והשיתוף פעולה שלו עם ביבי.
כן,
שזה... בא... אז אתה, כי אתה עדיין בצדיקות, אבל מה הוא אומר מנסור הבאס? הוא אומר, כולכם הרי משחקים משחק. אני חושב שיש לי פה אפשרות לדאוג לקבוצה
של...
אני יכול להרוויח משחק, כן. אגב, אני לא יודע אם הוא כנה או לא, אבל הוא אומר, אני יכול להרוויח משהו אמיתי, אני יכול להרוויח תקציב של 500 מיליון שקל למאבק באלימות בחברה שלי, כאילו. עכשיו, הוא אומר, כולכם אני אומר שהסיפור הזה הוא קשקוש. אז בואו נדאג למציאות.
כן.
וזה כאילו, המתח הזה, כל הזמן, סיפור למציאות בזמנים כאלה, הוא כאילו, כל עוד הרי אין פיתוי, אז אתה יכול להאחז בסיפור בשביל הפוזה. אבל אז מישהו מציע לך, גם רבע מהסכום הזה היו מציעים, היו הולכים.
כן.
כי כאילו, למה לא בעצם? וזה דבר חשוב.
נתחזק בשיר.
Be careful. וגם דבש מה הארץ מניבה. משפחת שכול, שגרת יום חול, ואיבה עתיקה שמחסה לכל. בראש מוכן נמשיך לסבול, או שנצעק בקול גדול, אי אפשר לקנות גן עדן בדם. אפשר לקנות גן עדן בדם, אפשר לקנות גן עדן בדם. לא, אפשר לקנות גן עדן בדם, אפשר לקנות גן עדן בדם. לא, שמר הארץ מניבה. משפחת שכול, שגרת יום חול, ואיבה עתיקה שמכסה על הכל.
נגיד שזה חידוש לשיר של ענבל פרלמוטר.
כן.
אילה רוח ורונה עושות ביחד.
זה שיר יפה.
בשלוש הדקות שנותרו לנו בטרם תיפצח השבת, אני נתייחס אולי לעוד שערה שדיברנו עליה כבר.
אני אגיד זה ככה.
אמר זאת כך כנית.
לפני שבועיים או שלושה, היה טקסט של הרב מלמד שעל השערה של המפגש שלו עם הרבה הרפורמית דיברנו, ועל הקריאות להחרים אותו וכו', ואז הוא פרסם טקסט על זה שהוא לא מתמודד לרבנות הראשית.
שזה האינטרס שבגינו
נחשב. שזה כאילו הטענה, כן, הטענה שבגלל זה הוא בעצם קורץ למיינסטרים, מה שנקרא. שזה אגב טענה מצחיקה בפני עצמה, כי בסוף הרבנות הראשית מוכרע דווקא אצל החרדים וכו', כן. אבל לא משנה. ואז הוא כותב שם טקסט שלם שאני לא אקריא ממנו בגלל קוצר הזמן, אבל זה טקסט שהיית מדמיין שמי שכתב אותו, זה באמת, לא יודע, יש את הרבנים האלה של רבנים למען זכויות אדם, היית מדמיין שמי שכתב זה מישהו כזה פחות או יותר, הוא מדייר
שם... נגיד, הוא אומר, יש לו שני טיעונים מכירים, אחד אני עמוס בפרויקט הלכתי שלי, והשני...
אני לא מדבר על הרגע שבו הוא מדבר על הרבנות, אלא אחר כך הוא מסביר איך באופן כללי צריך, מה הם בכלל באים אליו בטענות, על היסוד של התורה הזה, ואהבת לרעך כמוך, וההתחברות, ואברהם אבינו שפתח את תועלו בפני כל אומות העולם, ויש שם ממש טקסט שהוא כולו, 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 ממש האוניברסליות בעוצמתה, וגם בשפה אגב, כאילו מאוד מאוד אוניברסלית וחזקה. וקראתי את זה, וזה טקסט הטבעי, אחרי שדיברנו על הרב זקס לפני כמה שבועות, הטבעי זה להזדהות עם הטקסט הזה. אתה מזדהה, אתה אומר, יש בזה עוצמה גדולה. אבל אז אתה מסתכל על האכסניה שהוא בעצם נמצא בה, ולא רק שהוא נמצא בה, הוא כאילו בעצם מרשע.
הבעלים שלה.
כן, סוג, במובן מסוים הבעלים שלה, שזה עיתון בשבע, ואתה מבין שכולו מנוגד לטקסט הזה שהוא כתב עכשיו, הרב מלאבד. שהוא באמת כאילו, הרי ממוסגר כרב של העיתון בעצם. והפער הזה שהוא, אגב, אולי פער של זמן, כלומר, אשתי אמרה לי שזה, יכול להיות שהוא באמת עובר תהליך, וכאילו, הוא
עוד לא... כך זמן שזה משתקף.
כן, וכאילו, הוא עוד לא עבר, הוא עוד לא עבר את השלב הזה, שבו זה כאילו מוקרן החוצה במובן, וזה יכול להיות שזה נכון.
ואגב, גם לא בטוח שיש לו את כל היכולת,
כן, הוא יכול לעזוב, לא משנה, אבל כאילו, החזקה על מישהו שכותב טקסט כזה, שהוא יראה את כל הסימוני בוגדים ביהודים אחרים מהמרחב, כמשהו שלא מתקבל על הדעת. ולא בטוח שזה עובר. אבל הפער הזה, אנחנו מסיימים איתו את הסיפור הזה של ההתייבנות, כי הוא כאילו חלק מאותו מהלך שבו אתה יכול להגיד דברים, ואתה כאילו לא מחויב למימוש שלהם במציאות. וזה, כאן דיברנו בהקשר של אבזק, זה מדבר בהקשר של זה, ובכלל, יש את התחושה הזו שכאילו אפשר להגיד הכל. בלי שאתה מחויב, ואני חושב שזה ממש...
זה מה שהפוליטיקה לימדה אותנו, אבל...
אז אני אומר, אז אם אנחנו מדברים כאילו על מתייבנים מול יהודים, זה כאילו, זו ההתייבנות האולטימטיבית, במובן הזה, כן? לא במובן של תרבות יוון, אלא במובן של התרבות שכאילו מנחיכה את החיצוניות, אל מול התרבות היהודית שכאילו העניין שלה הוא הפנימיות. וזה כאילו נקודה, כי אנחנו באמת... התרבות היהודית, כמה שהיא כאילו יותר יהודית במרכאות היום, כמה שהיא יותר צועקת בשם היהדות, ככה בעומק התחושה שלי שהיא יותר במקום החיצוני הזה של ההתייבנות. ושם היה בטקסט הזה שלו, שהוא באמת טקסט יפה. כאילו, תחושה כזו שעלתה מאוד מאוד חזק שלה. אם אתה באמת חושב ככה, ואם זה אהבת, אהבת לרחה כמוך, זה בשורש היהדות ממש, הוא אומר, זה אבן היסוד של היהדות, אז לא יכולים להיכתב טקסט כמו טקסטים כמו הטקסטים שמפורסמים בשבע, לא מעט יהודים אחרים.
טוב, שבת שלום, נודה לנדב אלפרין שערך ופיק, אנחנו מסיימים עם מאיר.
אנחנו מסיימים עם ענת כהן הקלרניסטית, שעושה חידוש לאדית פיאף.
אדית פיאף.
החיים בוורוד.
שבת שלום.
שבת שלום.